ערכין דף וב, מתחילים בעזרת השם, תחילת העמוד, תנא חדא. מספרים שפעם היה איזה עשיר גדול שהיה תומך תורה, עוזר להקים הרבה מוסדות תורה, גומל חסדים, נותן הרבה לצדקה וחסד. כל האסיפות של העסקנים היו מזמינים אותו, וכשהוא היה נותן עיצות, היו משבחים את העיצות שלו, איזה חכם אתה, העיצה שלך כל כך נכונה, הרבה פעמים אפילו היו מקיימים את העיצות שלו. יום אחד, גלגל התגלגל עליו, זאת אומרת, הוא ירד מנכסיו. היה באמת שבר גדול בשבילו. אחרי תקופה ארוכה, הוא פתאום שם לב שאף אחד לא קורא לו לאסיפות יותר. הוא מאוד התפלא. כסף באמת אין לו, אבל עיצות הוא עדיין יכול לתת. אותו חוכמה ואותו בינה, אותה דת שהיה לו כשהוא היה משתתף באסיפות והוא נתן עיצות, עדיין יש לו, לא הצליח להבין מה קרה. רק מה הסוד הגדול? בעל המאה הוא בעל הדעה, גם אם הוא לא תמיד צודק, זה שהוא משלם את הכסף, צריכים לקבל את העצות שהוא נותן ואת הקביעות שהוא קובע. עם העצה הזאת, עם המציאות של החיים שלנו הזאת, השתמשו שונאי השם, שונאי ישראל, שהם שמעו שעם ישראל מתכנן לבנות בית המקדש, את הבית השני, הם רצו להפריע, והם ניסו לעשות שתדלנות אצל המלך קורש, שהוא זה שנתן את האישור לבנות את בית המקדש, להניע אותו שלא ייתן יותר רשות לבנות את בית המקדש. והם, זה לקח קצת זמן, ניסו לחשוב מה עושים כדי במשך הזמן הזה לא לאפשר את הבנייה המהירה של בית המקדש. אז הם חשבו על הפתרון הפשוט, להשתתף בהוצאות של הבנייה. ברגע שהם נותנים כסף, הם יוכלו לתת כל מיני עצות, והעצות שמתנו יהיו פשוט מאוד לעכב את הבנייה, ואז הם מרפים את ידיהם של עם ישראל מלבנות את בית המקדש, ובינתיים הם השתדלו אצל קורש לעצור את הבנייה לגמרי, וזה מה שהם באמת עשו בסוף. במילה אחת, בשתי מילים, זה נקרא רפיון ידיים. בשביל רפיון ידיים, היו שונאי ישראל מאומות העולם נותנים כסף לבניין בית המקדש השני, ומכיוון שהחכמים הבינו שזאת המטרה שלהם, הם תקנו שלא יקבלו תרומות מאותם אומות העולם, כדי שלא ירפו את ידיהם של עם ישראל מבניין בית המקדש. בהקשר לזה מביאה הגמרא שתי ברייתות. תנא חדא, ברייתא אחת אומרת, עובד כוכבים שהתנדב נדבה לבדק הבית, להוצאות של בית המקדש, מקבלים מימנו את הנדבה הזאת. ותניה אידך, ברייתא אחרת אומרת, אין מקבלים. מה ההסבר שיש פה לכאורה שתי ברייתות שסותרות אחת את השנייה? אמר רבי אלה, אמר רבי יוחנן, לא קשיא. הברייתא שאומרת לא לקבל מהם את הנדבות לבית המקדש, בתחילה, כשהם בנו את בית המקדש השני, מהטעם הזה שהם רוצים להרפות את ידיהם של עם ישראל, לא קיבלו מהם את הנדבה שלהם. אבל מתי כן קיבלו מהם נדבות? הברייתא שאומרת שמקבלים נדבות, מדובר בסוף, מכיוון שכבר בית המקדש בנוי. דאמר רבי אסי, אמר רבי יוחנן, בתחילה אפילו מים ומלח הם מקבלים מהם. אם הם תורמים מים או שהם תורמים מלח, כדי שבבית המקדש הגזברים ייקחו את זה וימכרו בכסף שהם יקבלו בתמורה, הם יתקנו מה שצריך ויקנו מה שצריך לבית המקדש, לא מקבלים את זה מהם. אבל בסוף, אחרי שבית המקדש כבר בנוי, דבר מסוים, כמו שהגמרא תכף תסביר מה זה, אין מקבלים. למה? כי זה גנאי. תראה, אומות העולם נותנים, כולם יראו את זה, זה דבר מסוים, כולם יראו, אומות העולם נתנו, וישראל התעצלו מלתת את זה. בשביל זה לא מקבלים את זה מהם. דבר נוסף, כדי שהם לא יתפארו, הנה אתם רואים, אנחנו נתנו. אז לכן אין מקבלים. אבל דבר שאינו מסוים, זה כן מקבלים מהם. מה זה נקרא דבר מסוים? היחידה מדבר המסוים, אמר רב יוסף, כגון, למשל דוגמה, אמה קליה עורב, היה מתכת ברוחב ואורך של אמה, והיו שם מסמרים בגובה של אמה, היו שמים את זה על הקירות, על החומות של בית המקדש, כדי שהעורבים לא יוכלו לעמוד על החומות האלה. זהו, אז אם כן, דבר כזה לא מקבלים מהם, כי זה נשאר קבוע כל הזמן ורואים את זה. אלא תרומה שנותנים, תרומה כספית, שזה לא ניכר, זה כן אפשר לקבל מאומות העולם. למדנו, אבל שבזמן בניין בית המקדש לא מקבלים מאומות העולם בכלל תרומות. שואלת הגמרא, מטיב רב יוסף, קושיה מפסוק. פסוק אומר בספר נחמיה, ואיגרת אל אסף. מי היה אסף? שומר הפרדס אשר למלך. מה שלחו לו באיגרת? כתבו לו באיגרת ככה, אשר ייתן לי עצים לקרות את שערי הבירה אשר לבית. אני מבקש ממך, תספק לי בבקשה עצים, כדי שאני אוכל לעשות גג בבית המקדש. מה רואים מכאן? שאפשר כן לקחת תרומות מאומות העולם, גם בזמן של בניין בית המקדש, כי הרי פה הוא רצה לקרות את התקרה בזמן הבנייה. והוא הלך וביקש כסף מהמלך שהוא היה עובד כוכבים. אמר לי הבעיה, זה שונה. שאני מלכותא דלא אדרבי. כשהוא ביקש כסף מהמלך, זה שונה, מכיוון שהם לא חוזרים בהם. פה הם כבר חוקקו וקבעו שמאשרים את בניין בית המקדש. אז לכן לא חוששים שאם הם יתרמו כסף, הם יחזרו בהם. ואמר שמואל, אי אמר מלכותא אקרנה טורי, אם המלכות אומרת, אנחנו עכשיו הולכים לעקור ערים שלמות, ערים שלמים, הר. עקר טורי ולא אדר בי. הם באמת יעקרו ערים, עוד הר ועוד הר, הם יעקרו ולא יחזרו בהם. אז גם כאן, מכיוון שהם החליטו לבנות, אין חשש של רפיון ידיים. אם הם ייתנו את הקורות לבית המקדש, זה לא יהיה בשביל מטרה לעצור את הקצב המהיר של בניית בית המקדש. אמר רב יהודה, אמר רב, עובד כוכבים שיפריש תרומה מקריו. כשאדם יש לו שדה והוא חרש, זרע, קצר, עשה את כל המלאכות שבשדה ביגיעה רבה, בזיעת אפיו, מגיע עכשיו הזמן שהוא סיים את כל העבודות וכבר יש לו תבואה מוכנה, הוא עושה הרימה של כל התבואה, וברגע שהוא עושה הרימה של התבואה והוא גם ככה מחליק את הערימה שזה יהיה גמר מלאכה, באותו רגע מתחייב בחיוב חדש, מתחייב להפריש תרומות ומעשרות. זה ישראל, כל יהודי ויהודי, ברגע שהוא סיים את המלאכה בשדה של התבואה, הוא מתחייב בהפרשת תרומות ומעשרות לכהנים, ללוויים, לעניים חלק מהשנים, לעלות לירושלים חלק מהשנים, מתחייב בתרומות ומעשרות. עכשיו, אם יש אדם שהוא לא ישראל, הוא עובד כוכבים, והוא הלך והפריש תרומה מקריו, קריו זה הרימה הזאת, אחרי שמסיימים את העבודה בשדה, עושים את כל התבואה להרימה, הוא יפריש תרומה מקריו. בודקין אותו, צריך לבדוק מה הייתה המטרה של ההפרשה הזאת. אי בדעת ישראל הפרישה, אם הוא הפריש על דעת כמו שכל ישראל מפריש, לתת כל חלק למי שמיועד לתת את החלק הזה, תרומה לכהנים, מעשר ראשון ללוויים, מעשר שני לאכול בירושלים, מעשר עני לעניים, הוא התכוון לתת כמו שכל יהודי נותן, אז תינתן התרומה לכהן, כי התרומה שלו היא תרומה באמת. ואם לאו, אם לא יודעים מה הוא התכוון כשהוא הפריש תרומה, תאונה גניזה, אסור ליהנות מהתרומה שלו. מה הסיבה? חיישינן שמה בליבו לשמיים. אולי הוא לא התכוון לתת את התרומה לכהן, אלא הוא התכוון לתת את התרומה, הוא קורא לזה תרומה, אולי כי הוא רואה אנשים קוראים לזה תרומה, אבל הוא חשב כנראה שאנשים מקדישים את זה להקדש, את הפירות האלה. עכשיו, בשביל זה אנחנו לא יכולים לתת את זה לכהן, כי הוא לא התכוון לתת את זה תרומה לכהן, אלא התכוון להפריש את זה להקדש, וההקדש שלו הולך לגניזה. מדובר פה בזמן הזה שאין לנו בית המקדש. שואלת הגמרא, מי טבעי קושיה מברייתא. עובד כוכבים שהתנדב וגם הביא כמובן, קורה בשביל לבנות בית הכנסת. טוב? רוצה לעזור לבנות בית הכנסת. ושם של הקדוש ברוך הוא כתוב עליה, על הקורה הזאת. בודקין אותו. מה הסיבה שהוא התנדב להביא את הקורה הזאת בשביל לבנות את הגג של בית הכנסת? אם אמר בדעת ישראל יפרשתיה, כמו שישראל מפרישים, ככה הסיבה שאני רציתי גם להפריש, יגוד, חותכים את החלק איפה שיש את שם השם, וישתמש במותר, כל שאר החתיכת עץ, אפשר להשתמש בו בשביל לבנות באמת את בית הכנסת. ואם לאו, אם אנחנו לא יודעים ברור שהוא התכוון להפריש את הקורה כמו שכל ישראל מפרישים, תאונה גניזה, צריך לגנוז את כל הקורה. חיישינן, שמה בליבו לשמיים, אולי הוא התכוון להקדיש את זה לבית המקדש. ואין בית מקדש בזמן הזה, לכן זה טעון גניזה. מדייקת הגמרא, תמה דשם כתוב עליה. בגלל שכתוב שם השם על הקורה הזאת, דבעיה גניזה, לכן צריך לגנוז ואסור להשתמש עם אותה קורה. למה? כי כוונתו הייתה באמת להקדיש את זה לבית המקדש אולי, ובזמן הזה אי אפשר ליהנות מאותה קורה. האין שם כתוב עליה, אבל אם הוא סתם תרם קורה ולא כתוב על זה שם השם, לא בעיה גניזה, לא צריך לגנוז את זה, ולא חוששים שהוא התכוון להקדש. אז אם כן רואים, גם לגבי תרומה, שכשהוא נותן תרומה, הוא לא מתכוון לתת את זה להקדש, למה שלא יוכלו לתת את זה לכהנים? עונה הגמרא, הוא הדין דאף על גב דאין שם כתוב עליה, נמי בעיה גניזה. גם אם לא כתוב שם על אותה קורה, גם צריך לגנוז את הקורה הזאת, כי חוששים שמו התכוון להקדיש את זה לבית המקדש. והכמה שמלן, מה באמת החידוש בברייתא? דאף על גב דשם כתוב עליה, יגוד וישתמש במותר. החידוש הוא שאפילו שכתוב שם השם על הקורה, הוא חותך את המקום שכתוב על זה שם השם, ובשאר הקורה הוא יכול להשתמש. ולא אומרים שכל הקורה נהיית קדושה כי היה כתוב על זה שם השם. דשם שלא במקומו, לא לב קדוש. שם שלא כתוב במקומו, איפה שראוי שהוא יכתב, אין לזה קדושה לקדש את כל הקורה. כמו שאנחנו רואים, דתנן היה כתוב על ידות הכלים. אם היה כתוב שם השם על ידית של כלי, ועל קראי המיטה או על רגליים של מיטה, הרי זה יגוד ויגנוז, חותכים את השם וגונזים את המקום שהיה כתוב על זה שם השם, אבל שאר הכלי, שאר המיטה, לא נאסרים. אמר רב נחמן, אמר רב ברבוע, האומר סלע זה, סלע זו לצדקה. והוא שם את זה באיזושהי קופה מסוימת. יום אחד, הוא מסתכל, הוא צריך לנסוע לאיזה מקום, בודק, הוא רואה שאין לו כסף. הוא אומר, אולי אני אלווה כסף מהקופה. האם מותר או אסור? מותר לשנותה. מותר לו להלוות כסף מהכסף שהוא הקדיש, והוא יפרע אחר כך. עכשיו, באיזה מקרה זה מדובר? סבור מינה לעצמו אין, כשהוא צריך לעצמו כסף, מותר לו לקחת מהקופה ההיא, כי על דעת זה, כשהוא תרם את הכסף לצדקה, הוא התכוון על דעת זה שהוא יוכל להלוות מתי שהוא יצטרך, אבל לאחר, לא. אם הוא רוצה אבל להלוות לאחרים מהכסף הזה, זה בהתחלה חשבו שלא. אבל התמר, אמר רבי עמי, אמר רבי יוחנן, בין לעצמו בין לאחר, מותר. אמר רבי זעיר, לא שנו שמותר לו ללוות כסף מהקופה, אלא דאמר עליי. הוא קיבל על עצמו לתת כסף לצדקה. זאת אומרת, הוא לוקח על זה אחריות. כמו שנראה בהמשך מתי לא. אבל אמר הרי זו, כשהוא אומר הרי זו לצדקה, על המטבע מסוים, אז הוא לא לוקח לעצמו אחריות על המטבע הזה אם זה יאבד. לכן, באינה באה למטווה, הוא חייב את אותו מטבע להביא לצדקה, והוא לא יכול להלוות את זה ולהביא אחר כך כסף אחר. לעומת זאת, כשהוא אומר הרי עליי, הוא מקבל על עצמו אחריות להביא סכום של כסף לצדקה, ולכן, עדיין הוא חייב באחריות של הכסף, כי אם הכסף הזה יאבד או יקרה לזה כל מה שרק לא יקרה, הוא יצטרך להביא כסף חדש, אז זה באחריותו, אז זה קצת נקרא ממונו עדיין, ורק אז מותר לו באמת להלוות כסף מהקופה הזאת. שואלת הגמרא, מתקיף לרבה, עד רבה, איפכה מסתברה, בדיוק להפך מסתבר לומר, למה? אמר זו משתמש בה, למה? כי היחיד אלי חייב באחריותה. אם הוא אומר הרי זו לצדקה, אז הוא יכול להשתמש בזה כדי שהוא יתחייב באחריות של זה, ברגע שהוא ישתמש, הוא יצטרך אם זה יאבד להביא אחר. אבל אמר עליי שבכל מקרה הוא חייב באחריותה, אז לא. אז לא נגיד שיהיה מותר לו להשתמש, כי בכל מקרה הוא מחויב לקחת אחריות על הכסף הזה. אלא לא שנה ובכל מקרה מותר להשתמש בכסף. תניה כבתי דרבה. נדר צדקה ואין הקדש צדקה. מייקה אמר שואל את הגמרא, מה פירוש פה? הרי לא נדר ולא הקדש, לא זה ולא זה נחשב צדקה. כי הרי בין נדר ובין הקדש, שניהם זה הקדש. כשאדם סתם נודר נדר, זה הולך לבדק הבית. אדם שמקדיש, בטח שזה הולך לבדק הבית, אז מה פירוש שזה לצדקה? מה הכוונה של הברייתא? אלא לאו הכי כאמר, צדקה הרי היא בבלטה אחר, זאת אומרת הצדקה היא כמו נדר, לא שנדר היא צדקה. כשאדם מתנדב להביא צדקה, זה נחשב כאילו התנדב נדר, כמו שכשאדם נודר נדר, הוא חייב להביא את זה כמה שיותר מהר, ואסור לו להתעכב עם הזמן שהוא מביא את זה, ככה גם כשאדם מתנדב לתת צדקה, הוא חייב מיד לתת את הצדקה ולא לעכב כדי שיעור זמן של בלטה אחר. והצדקה הזאת אינה כהקדש. למה? דהילו הקדש אסור להשתמוש בי. כשאתה מקדיש חפץ לבדק הבית, זה הופך להיות ממון של הקדוש ברוך הוא, ואם אדם נהנה הוא מועל בהקדש, זה חמור מאוד. אבל זה צדקה מותר כן להשתמש, ואילו צדקה שרי להשתמוש בי. אז אם כן, רואה מכאן כמו דבריו של רבא, שאין הבדל אם הוא אומר עליי או שהוא אומר זו, בכל מקרה עם צדקה אדם מותר לו להלוות ואחר כך להחזיר בחזרה. אמר רב כאן, אמרית לשמעת כמי דרב זביד מן הארדה, אמרתי לו את כל, את כל המסע ומתן שאמרנו, והוא אמר לי את זה, את הכל בצורה כזאת, בצורה קצרה ועם שמות יותר בצורה ישר, כמו שמיד נראה. אתון אחי מתנית לה, אתם לומדים את זה בצורה כזאת את המסע ומתן, אני אגיד לך איך אנחנו למדנו את זה בכזה קצרה ובצורה כל כך ברורה. הנן אחי מתנינן לה, למדנו את זה בצורה כזאת, עם דעה, עם הדעה הזאת. אמר רב נחמן, אמר רבא ברבועה, אמר רב, ככה שזה רב נכנס פה בתוך רבא בשם רבא ברבועה, האומר סלע זו לצדקה, מותר לשנותה, בין לעצמו, להלוות לעצמו ולהחזיר, בין לאחר, להלוות למישהו אחר, אפשר לשנות, בין אמר עליי ובין אמר זו, בכל מקרה, בין אמר עליי, בין אמר הרי זו, בכל מקרה מותר לו להשתמש עם הכסף הזה, ליהנות מהכסף הזה, ואחר כך להחזיר כמובן. תנו רבנן, אדם שאומר סלע זו לצדקה, מטבע של סלע, הוא אומר שזו תהיה לצדקה, עד שלא באתה לידי גבאי, לפני שהוא הביא את זה לגבאי, מותר לשנותה, מותר לו להלוות את הכסף הזה ולהחזיר אחר כך. מי שבאתה לידי גבאי, אסור לשנותה, אחרי שכבר הוא שילם את זה לגבאי צדקה, אסור לשנות את הכסף, להלוות ולהחזיר וכו'. שואלת הגמרא, איני גבאי צדקה כשזה אצלו אסור לו לשנות את הכסף, להלוות ולהחזיר? והרבי ענאי, שהוא היה גבאי צדקה, יזיף ופרה, הוא כן היה מלווה כסף מהצדקה ואחר כך מחזיר. עונה הגמרא, שאני רבי ענאי, אצל רבי ענאי הסיפור היה שונה, למה? דניחא להו לעניים, דקמא דמשאי מעשה ומייטי להו. היה נוח לעניים שכמה שיותר זמן היה חסר לרבי ענאי כסף בקופה בגלל שהוא הלווה את הכסף הזה, הוא היה הולך וכופה מאנשים עוד ועוד לתת צדקה, כמובן אנשים בעלי יכולת, וככה העניים בסוף הרוויחו גם את הצדקה שהוא לקח מאנשים אחרים כשאומר להם אין לי כסף בקופה עכשיו. לא משנה שאין לו כסף בקופה כי הוא הלווה מהכסף של הקופה, אבל אנשים שיש להם כסף הוא לקח מהם כסף לצדקה, ואז כשהוא יחזיר בעצמו היה עוד כסף בצדקה, ואז יש רווח בקופה של צדקה, לכן כל העניים דווקא נהנים שהוא לווה כסף, אפילו שזה כבר הגיע לידי גבאי. תנו רבנן, ישראל שהתנדב מנורה או נר מכסף או מזהב לבית הכנסת, אסור לשנותה לתת את זה למקום אחר. סבר רבי חייא בר אבא למימר, לא שנה לדבר הרשות ולא שנה לדבר מצווה, בכל מקרה אסור לשנות את המטרה של התרומה הזאת. אמר לי רבי עמי, לא, אחי, ככה נשמע ממה שאמר רבי יוחנן, שמה? לא שנו, זה שאסור לשנות, אלא לדבר הרשות אסור לשנות, סתם דבר שהוא לא מצווה, אבל לדבר המצווה מותר לשנותה. מאיפה אני יודע שככה אומר רבי יוחנן? איזה דבר של רבי יוחנן למדנו את זה? ולאמר רבי יעשי, אמר רבי יוחנן, עובד כוכבים שהתנדב מנורה או נר לבית הכנסת, התנדב, עד שלא נשתקע השם בעליה. כל זמן שעדיין זוכרים, אתה רואה את המנורה הזאת? את המנורה הזאת תרם מוסטפה, את המנורה הזאת תרם איזה אחד עובד כוכבים. כולם זוכרים שזה ממנו, אז אסור לשנותה. למה? כי בסוף אסור לך לתת את זה למקום אחר, כי אז יבוא אותו עובד כוכבים שתרם את זה ולא יבין, מה לקחתם את זה מפה? אני הרי תרמתי כדי שזה יהיה כאן. לכן אסור. אבל מי שנשתקע השם בעליה, ברגע שכבר אנשים לא זוכרים מי תרם את המנורה הזאת, אז כבר מותר לשנותה. עכשיו נשאלת השאלה למה? לאיזה עניין אסור לשנותה כל זמן שלא נשתקע השם התורם? אילא אמא לדבר הרשות, אם דובר פה סתם בשביל להשתמש עם זה באיזה חנות, באיזשהו דבר רשות, לא של מצווה, מה יראה עובד כוכבים? אפילו ישראל נמי, גם בישראל שתורם מנורה אסור להשתמש עם זה למשהו אחר של רשות. אלא לדבר מצווה מדובר פה, ובכל זאת אסור לשנות את זה כדי שעובד כוכבים לא יתרעם ולא יבוא להתלונן, למה שינו? וטעם עד עובד כוכבים הוא דפאי. דווקא עובד כוכבים כי הוא יבוא לצעוק אחר כך למה שיניתם את זה, איך אתם מעיזים, תרמתי את זה דווקא למקום הזה, לכן אסור לשנות. אבל ישראל זה לא פאי, ישראל שאם ישנו את המנורה למקום אחר והוא יבין כנראה שזה היה לתועלת, הוא לא יצעק. שפיר דמי, מותר כן לשנות, ככה אמר רבי יוחנן, אז הבנו, הוא דיבר על עובד כוכבים, אבל מדבריו הבנו מה הדין לגבי ישראל, שלדבר מצווה מותר כן לשנות. מספרת הגמרא, שעזרק תייר, היה איזה אחד שקראו לו שעזרק, הוא היה סוחר, שהוא לא היה יהודי. התנדב שרגה לוי קנישתא דרב יהודה, התנדב נר לבית מדרשו של רב יהודה. שניה רחבה, רחבה שינה את המקום של המנורה למקום אחר. והקפד רבה, רבה הקפיד, למה אתה משנה? זה נוסח אחד של הסיפור. נוסח אחר של הסיפור, כמעט אותו דבר, רק עם שמות אחרים. איקא דאמרי, מי ששינה את זה, זה שניה רבה. והקפד רחבה, רחבה הקפיד על זה. למה הוא שינה? ואיקא דאמרי, יש כאלה אומרים, שניה חזני דפומבדיטה. החזנים של פומבדיטה הם אלה ששינו את המטרה של הנר, והקפד רחבה וגם הקפד רבה. אגב, יש כאלה גורסים גם בשני הלשונות שזה רבה ולא רבה. מן דשניה סבר, זה ששינה את הנר למקום אחר סבר, דלא שכיח, אז רק אותו סוחר ערבי, הוא לא מצוי במקום אחד, הוא הולך מקום למקום, הוא הרי סוחר. לכן, הוא לא ישים לב. ומן דהקפד סבר, זה שהקפיד למה שיניתם את המטרה של הנר, הוא סבר זימנין דמקרי ועתי. כמו שהוא הולך ממקום למקום, הוא יכול גם להגיע לכאן, ואז הוא יקפיד למה שינו את המטרה של הנר, לכן הוא יקפיד לא לשנות את המטרה של הנר. אומרת המשנה, הגוסס, אדם שזמנו קצוב, חלילה ללכת לעולם שכולו טוב, והיוצא להרג בית דין, קיבלו תביעה על ידי עדים או בצורה מאוד מאוד ברורה על אדם מסוים שעבר עבירה, שהגזר דין על זה זה שהוא צריך לצאת להיהרג, וכבר נגמר דינו, כבר פסקו שהוא חייב מיתה. אז אדם כזה לא נידר, אי אפשר עכשיו שאדם, שזה בן אדם אחר יגיד, שהוא נודר את השווי של אותו יוצא להיהרג, שהוא ייתן את זה להקדש. אם אדם נדר כזה נדר, אז הוא לא חייב כלום. וגם, לא, ולא נערך. אם אדם אומר ערכו של אותו אדם היוצא להרג, הוא מקבל על עצמו, האדם אומר עליי, אז גם כן הוא פטור לגמרי, כי האדם הוא לא נערך גם. זה דעתו של תנא קמא. רבי חנניה בן עקביה אומר, באמת אני מסכים שהוא לא נידר, זאת אומרת אין לו באמת שווי, שאדם יכול לנדור שוויו של אדם זה עליי, באמת האדם יהיה פטור, אבל נערך, למה? מפני שדמיו קצובים. התורה כשהיא אומרת ערך של אדם בן כמה הוא, אם הוא זכר או נקבה, אז זה לא משנה אם הוא יוצא להרג או לא לפי דעתו של רבי חנינה, ולכן כן יהיה חייב בנדר של ערכים. רבי יוסי אומר, נודר, אותו אדם שיוצא להרג, רבי יוסי פעם ראשונה מדבר על הבן אדם שיוצא להרג, שאותו אדם שיוצא להרג נודר ומעריך, אנשים אחרים, ומקדיש חפצים לבית המקדש, שאף אחד לא חולק עליו במשנה על הדבר הזה, כי כל אלה, כולם דיברו האם אפשר להעריך אותו או לנדור את השווי שלו. ופה הוא מוסיף מילים, ואם הזיק חייב, כשהגוסס או היוצא להרג, הזיק למישהו, הוא חייב לשלם. וגם על זה תנא קמא ורבי חנינא לא דיברו. שואלת הגמרא, למדנו במשנה, הגוסס והיוצא להרג, כתוב שלא נידר ולא נערך. שואלת הגמרא, בישלמה גוסס, שזמנו קצוב שהוא הולך לעבור לעולם שכולו טוב. לא נידר, אני מבין למה אי אפשר להגיד, השווי של הבן אדם הזה עליי. אין לו שום שווי. דלאו בר דמים הוא, הוא אותו הולך למות, מי יקנה אותו כעבד בזמן כזה. ולא נערך, למה? כי לגבי ערכין, אמנם אולי יש לו כן ערך, אבל דלאו בר העמדה והערכה הוא. בשביל לינדון, נדרי ערכין, צריך שהאדם שעריכו אותו יהיה מסוגל לעמוד, אבל הוא גוסס, הוא כבר לא יכול לעמוד. אלא יוצא להרג, למה אתה אומר שלא נידר ולא נערך? ביש למה לא נידר, אני מבין למה, דלאו בר דמים הוא, מי ירצה לקנות עבד שעכשיו בית דין הולכים להרוג אותו? אלא לא נערך, עמי לא, למה אתה אומר שאי אפשר להעריך אותו לפי הקצבה שהתורה קוצבת על כל בן אדם? דתניה, מניין היוצא להרג ואמר ערכי עליי שלא אמר כלום, תלמוד לומר, כל חרם, הפסוק שם אומר, אשר יחורם מן האדם, לא ייפדה. עכשיו, פה, הבן אדם הזה, הוא כבר חרם. למה הוא חרם? בית דין החרימו אותו כביכול, כי הולכים להרוג אותו. אז לא ייפדה, אין מה לפדות אותו, כי אין לו שום קדושה. יכול אפילו קודם שנגמר דינו, שעל זה לא דיברנו עד עכשיו. אם אדם רק פתחו לו תיק, כמו שאומרים, רק התחילו לדון בדין שלו, האם הוא יהיה חייב מיתה, לא יהיה חייב מיתה, לפני שנגמר דינו. הייתי גם חושב שלא יהיה לו דין של ערכין. תלמוד לומר מן האדם. יש רק חלק מהאנשים שהם מוחרמים על ידי בית, על ידי בית הדין, ולכן אי אפשר לתת עליהם נדרי ערכין. אבל, ולא כל האדם, אחד שרק התחילו לדון בדינו, ועדיין לא נגמר דינו, אם אדם אמר ערכו עליי, הוא כן יהיה חייב לשלם אותו אדם שנדר. ולרבי חנינה בן עקביה, דאמר, אדם שיוצא להיהרג או גוסס, נערך. נערך על ידי אחרים. למה? מפני שדמיו קצובים. כמה שהתורה אמרה על בן אדם, אם הוא זכר, באיזה גיל שהוא, גם בן אדם שיוצא להיהרג הוא נערך. היי כל חרם, מה יביד לי? מה הוא יעשה עם הפסוק כתוב? כל חרם אשר יוחרם מן האדם לא ייפדה, שלא יהיה לו קדושה, ולכן אי אפשר גם לפדות אותו. הרי הפסוק אומר שאם בית דין החרים הוא בן אדם לכאורה, אי אפשר להעריך אותו. עונה הגמרא לא לומד מזה משהו אחר. לכדתניא, רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה אומר, לפי שמצינו למומתים, אלה שחייבים מיטה בידי שמיים, שנותנים ממון, משלמים כופר נפש, ומתכפר להם. מה המקור לזה? שאדם שחייב מיטה בידי שמיים, הוא משלם כסף של כופר, הוא יהיה פטור ממיטה, שנאמר, כתוב על אדם שהיה לו שור, שנגח והרג בן אדם. כמה פעמים? עד שהשור הזה נהיה שור מועד, אז כתוב שהשור יסכל, וגם בעליו ימות. מיטה בידי שמיים. ואז מיד מה אומר הפסוק? אם כופר יושעת עליו, הוא יכול לתת כופר ולפדות את עצמו. זאת אומרת, זה באמת מה שהוא עושה. הוא נותן כסף, כופר, והוא לא הולך למיטה. אז רואים שאדם שחייב מיטה בידי שמיים יכול לשלם כופר ולהיות פטור. יכול אף אדם שחייב מיטה בידי אדם, כן, הוא יכול לתת כסף. לדוגמה, אדם חילל שבת, הוא חייב מיטה בידי אדם, הוא ישלם כסף והוא יהיה פטור. כך אני הייתי חושב. תלמוד אומר, כל חרם אשר יוכרע מן האדם לא ייפדה. שאין לו אפשרות לפדות את החיוב מיטה שלו בידי אדם. אין לי אלא מיטות חמורות שלא ניתנה שגיגתם לכפרה. אין לי ללמוד שאי אפשר לפדות בכסף אדם שחייב מיטה על כזה דבר שאם הוא היה עושה את זה בלי כוונה בשוגג, אז הוא לא היה מתכפר על ידי קורבן. למשל חילול שבת, אדם שעשה בשוגג, הוא כן יכול להתכפר על ידי קורבן. אבל יש חטאים מאוד חמורים שגם אם הוא היה עושה את זה בשוגג, אולי מתכפר על ידי קורבן. אז על זה אני מבין שהוא לא יכול לפדות את המיטה שלו בכסף. אלא, אבל מיטות קלות יותר, פחות חמורות, שניתנה שגגתן לכפרה. למשל, הוא יכול להביא קורבן חטאת אם הוא עשה את החטא הזה בשוגג והתכפר לו. מניין שגם הוא לא יכול לפדות את החיוב מיטה שלו בכסף. תלמוד לומר, כל חרם אשר יוכרע מן האדם לא ייפדה. למדנו במשנה שלפי דעת הנקמה, גוסס והיוצא להרג על ידי בית דין, לא נידר ולא נערך. אדם שנודר כמה שהוא שווה, הוא נותן להקדש, הוא לא שווה כלום, מי ישלם עליו כסף, הוא עכשיו חייב מיטה בידי בית דין. גם ערך אין לו, כמו שהבאנו לזה פסוק. כך סוברת הנקמה. רבי חנינה אומר, שווי של ימכר כעבד, באמת אף אחד לא יקנה אותו כעבד, אבל ערכין יש לו כן סכום קצוב, כמו שגם את זה הבאנו מקור לזה מהפסוקים. רבי יוסי בא ואומר, הוא נודר אותו אדם שיוצא להרג. בעצם רבי יוסי, כמו שכבר הדגשנו במשנה, מדבר פה על זווית שאף אחד לא דיבר עליה עד עכשיו. הוא עכשיו מדבר על הזווית של זה שיוצא להרג. עד עכשיו דיברנו על מישהו שרואה או שיודע על מה אדם הוא שיוצא להרג, והוא בא ונודר על חשבונו. אבל פה מדברים על זה שיוצא להרג בעצמו. כתוב שהוא נודר נדרים על אנשים אחרים כמה שהם שווים, או על עצמו גם, ומעריך אנשים אחרים או את עצמו, והוא יכול להתחייב להביא את הסכום הזה לבית המקדש, ומקדיש למדנו במשנה, הוא עצמו מקדיש. ואז כתוב, אם יזיק חייו, שואלת הגמרא ותנא קמא, תנקמה ורבי חנינה מדברים על אנשים אחרים שנודרים על אותו אחד שיוצא להרג. מיקה אמר דלא, וכי הם אומרים שהוא לא נודר, לא מעריך ולא מקדיש על ידי עצמו. אלא אומרת הגמרא, במה הם נחלקו? קודם כל במה הם לא נחלקו. בנודר ומעריך ומקדיש כולם הלא פליגי, שהוא יכול לנדור, בטח שהוא יכול לנדור. כל זמן שהנר דולק אפשר לנדור, יכול לתת צדקה ולהרבות את שכרו בעולם הבא. בוודאי שאפשר. אבל קיפ פליגי, כל המחלוקת בין תנא קמא ביחד עם רבי חנינה מול רבי יוסי, באם יזיק, האם הוא חייב לשלם או לא, בדרך ככה, או בדרך, או מעט שנגמר דינו, עד שהוא יוצא, עד שהוא נהרג, אם הוא יזיק למישהו, האם הוא חייב לשלם או לא. תנא קמא סבר, אם יזיק אינו חייב בתשלומים. לא חייב לשלם. רבי יוסי סבר, אם מזיק חייב בתשלומים, הוא כן חייב לשלם. במה יקמיף לגבי? למה חייב? למה פטור? אמר רב יוסף, במלווה על פה, עד למלווה על פה הלכנו עם הסיפור הזה. אדם מלווה כסף מהשני, מגיע לחבר שלו על הבוקר, אומר, תשמע, בוקר טוב שיהיה לך, אני צריך עכשיו דחוף 3,000 שקל. אתה יכול להלוות לי? אומר לו, בשבילך, גם 6,000 שקל אני מוכן. נותן לו 3,000 שקל. בסדר? נותן 3,000 שקל, כן, כמובן לא נספר מי זה הכתובת הזאת, כדי שלא ירוצו אליו עכשיו כולם. בכל אופן, הלווה לו 3,000 שקל. מצוין. שטר? לא כתב שטר. במאמר המוסגר זה לא בסדר, כי צריך כן לכתוב שטר. הוא לא כתב שטר. או שאין עדים, לא משנה, לא היה, זה לא היה מלווה בשטר. בסדר? מלווה על פה, גובה מן היורשין כמפלגי. זאת אומרת, האם אותו מלווה מגיע הזמן של הפיראון של 3,000 שקל, והוא בא לגבות את הכסף מהחבר, ובמקום לקבל כסף, בכניסה לבית הוא רואה, לא עלינו, מודעת אבלים. ואדם הזה כבר נפטר. האם הוא יכול להיכנס כמובן אחרי השבעה, אחרי השלושים, האם הוא יכול ככה לרמז ליורשים שהם צריכים לשלם לו כסף ולדרוש מהם גם שישלמו לו. בזה המחלוקת, כי בסך הכל אין לו שטר. בזה המחלוקת. תנא קמא סבר, מלווה על פה אינו גובה מן היורשים. אין לך שום אפשרות לגבות מהיורשים כי לא היה לך שטר. אותו דבר גם כאן. אם אותו אדם שיוצא להרג הזיק, אי אפשר לגבות מן היורשים. למה? כי גם כשהוא הזיק, יש לך שטר שהוא חייב לך כסף? לא, אין פה שטר, לכן הוא יהיה פטור. זה תנא קמא, וגם רבי חנינא. ורבי יוסי סבר, מלווה על פה, גובה מן היורשים. אז לכן גם פה, נכון שזה שהוא הזיק, הוא חייב, אבל אין שטר שהוא חייב, אבל אפילו שזה כמו מלווה על פה, הוא יהיה חייב לשלם אם הזיק. זה הסבר אחד במחלוקת. זה ההסבר של רב יוסף. רבא אמר, הסבר אחר, דכולי עלמא, מלווה על פה אינו גובה מן היורשים. כולם מודים שאם הוא לא, אין לו שום שטר, אז הנכסים של הנפטר לא השתעבדו לחוב, אז ודאי שהוא לא גובה מן היורשים. ואחה, במלווה כתובה בתורה כמפלגי. כשהתורה אומרת על בן אדם מסוים שצריך לתת כסף, האם זה לבד שטר כבר, ולכן זה נקרא מלווה בשטר, או שלא? אם הבן אדם לא כתב שטר, אז זה לא נקרא מלווה בשטר, בזה המחלוקת. תנא קמא סבר, מלווה כתובה בתורה, לאו ככתובה בשטר דמיא. זה שבן אדם שהזיק לחברו, התורה כותבת שהוא חייב לשלם, זה לא נקרא שטר, ולכן היורש לא יהיה חייב. ורבי יוסי סבר, ככתובה בשטר דמיה, זה כן נקרא שזה כתוב בשטר, והיורש כן יהיה חייב לשלם, כמו שהוא חייב לשלם את כל החובות של אביו, שכתובים בשטר, הנכסים של אבא השתעבדו, ולכן היורש יצטרך לשלם מהנכסים של אבא את החוב. ואיקא דמתני לה, יש כאלה שמביאים את ההסבר של רבא ורבי יוסף על מקרה דומה. היוצא להיהרג. בית דין שקבעו על בן אדם שהתיקון לנשמתו יהיה לידי שהוא יזכה למיטת בית דין, לתקן את עצמו בעולם הזה, הגיע לעולם הבא נקי. והוא יוצא להרג על ידי בית דין. הוא שחבל באחרים חייב. פרוש, יש לו דעת, זה שהוא יוצא להרג לא הופך אותו לחסר דעת. הוא חייב לשלם אם הוא יזיק לאחרים. אחרים שחבלו בו, זה לא בסדר, זה לא יפה, זה גרוע מאוד, אבל הם יהיו פטורים. למה? כי אין לו דמים, אין לו ערך עכשיו, הרי ממילא יוצא להרג. רבי שמעון בן אלעזר אומר, אף הוא, אם חבל באחרים, הוא יהיה פטור. אתה לא יכול עכשיו ללכת לקחת אותו לבית הדין, שלא ניתן לחזרת עמידת בית דין, כי הבן אדם הזה יודע כבר שהוא חייב למות. התורה, גם הבן אדם כזה, מה שלא מגיע לו לסבול, לא יסבול. אתה לא יכול לענות את דינו. ברגע שהוא חייב מיטה, ישר צריך לסיים את הגזר דין מהר, כדי שהוא לא יסבול. זה סבל נורא, בן אדם שיודע שהוא חייב מיטה. ולכן אפילו לא מחזירים אותו לבית דין, עכשיו לתבוע אותו על מה שהוא יזיק בדרך. מכלל דתנא קמא סבר, ניתן לחזרת עמידת בית דין. רגע, אני רוצה להבין. רבי שמעון בן אלעזר אומר, שאם בן אדם יזיק, אתה לא מחזיר אותו לבית הדין, כדי לתבוע אותו על מה שהוא יזיק. תנא קמא יכולים להתווכח על דבר כזה ברור שלא מענים דין של אדם שחייב מיטה אלא ישר עושים לו את גזר הדין? אמר רבי יוסף, באמת כולם מודים שלא מעכבים אותו. ובמלווה על פה גובה מן היורשין כמפלגי. המחלוקת היא אדם שהלווה כסף מחברו. בלי שטר, האם היורשים שלו צריכים לשלם את זה או לא? תנא קמא סבר, מלווה על פה גובה מן היורשים. ולכן, נכון שאותו לא לוקחים לבית הדין, אבל אפשר לקחת מהיורשים שלו, ולכן הוא יהיה חייב. רבי שמעון בן אלעזר סבר, אינו גובה מן היורשים, כי אין פה שטר, אז לכן הוא יהיה פטור. זה ההסבר של רב יוסף. רבא אמר הסבר אחר, דכולי עלמא, כולם מודים שמלווה על פה, אינו גובה מן היורשים. היורשים לא צריכים לשלם מהנכסים של הירושה, הלוואות שאבא לא כתב עליהם שטר. ואחה, המחלוקת ביניהם, במלווה הכתובה בתורה, האם זה נחשב ככתובה בשטר, ואז כן צריכים לשלם את זה מהירושה או לא, כמפלגי, בזה הם נחלקו. תנא קמא סבר, כן? מלווה שכתוב בתורה זה כמו מלווה ככתובה בשטר דמיא, ולכן היורשים יהיו חייבים לשלם. רבי שמעון בן אלעזר סבר, לאו ככתובה בשטר דמיא. זה לא נחשב כמו שזה כתוב בשטר. ועד כאן השיעור על דף ו'.